מסילת ישרים, פרק ד' במידת הזהירות. טוב, סיימנו את פרק ד' ואפילו התחלנו את פרק ה'. אם כן, למדנו מהם מפסידי הזהירות. מה זה מפסידי? מה גורם מן האדם לאבד? לא, זה ספר שחרי. מה גורם מן האדם שלא יוכל לקנות או שיפסיד את המידה של הזהירות? כשזהירות, אנחנו מזכירים, אין הכוונה, כמו בעברית מודרנית, להיזהר, אלא הכוונה ההתבוננות. זהירות פירושו להתבונן. זאת אומרת שאדם שם לב על דרכיו אם הם טובים או רעים. זה דבר פשוט. אבל כמו כל הדברים הפשוטים, הם דברים הנשכחים. ואנשים שוכחים שצריך להתבונן. ויש לזה שלושה גורמים. הנה מפסידי המידה הזאת, מרחיקי הם שלושה. האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית. השני, השחוק והלצון. השלישי, החברה הרעה. ונדבר בהן אחד לאחד. כלומר, הטיפול והטרדה העולמית זה, אפשר לומר, בבחינת בן אדם למקום. זאת אומרת, העולם גורם לנו תרדה. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, כן? בנוי באופן כזה שיש בתוכנו פנימה תרדה. כלומר, מסכים בינינו לבין הבורא. כן, התרדה יוצרת מסכים. כלומר, מרוב שאנחנו תרודים, והעולם הזה הוא הגורם לתרדה הזאת, אז אין אנחנו יכולים להתבונן כראוי במה שהשם אלוהינו מבקש מידע.
אם אדם יוצר את התרדה הזאת עם לאיך לדקות,
הוא יכול לעשות את הדבר הזה? הוא יכול, הוא יכול. כלומר, זה עניין של החלטה. כמו שפעם שמעתי הרצאה של איזה בעל תשובה מפורסם, אמר, מתי התחלתי לחזור בתשובה? כשהחלטתי לא לשתות טמפו. כי אם אני שותה טמפו, אני צריך לעבוד יותר זמן. כדי לקנות את הטמפו. טמפו זה מילה איטלקית שפירושה זמן. נכון? טמפו, לא, טמפו זה זמן.
קצב.
לא. אני, שלוש פעמים אתם אומרים, אני אומר לכם לא. באיטלקית טמפו זה זמן, לא קצב. כן? עכשיו, אם כן, אותו בעל תשובה אמר, יום אחד הבנתי שהעולם רוצה לחמוס ממני את הזמן. אז החלטתי, אני לא שותה טמפו, אני שותה מים. פתאום גיליתי שיש לי יותר זמן. אז הבנתי, מה? נכון, אבל לא... אגב, מים לא צריך לעלות כסף, זה כללה במגילת איכה. ממנו בכסף שתינו. משמע שמים, זה לא צריך לעלות כסף, באופן עקרוני. טוב, או אפילו אתה צריך לשלם על עסקה. עצנו במחיר יבואו. מי העלה על הדעת פעם שצריך לשלם על הסקה? מה, אתה לא יודע? דווקא זה נחשב ליוקרה, משהו. טוב, היי שוסי. כן, על כל פנים, ברגע שהאדם, ואז הוא אומר, הבנתי שכיוון שיש לי זמן, הבנתי שכל החברה מכוונת באופן כזה שלא יהיה לי זמן. שלא יישאר לי איזשהו פנאי בנפש, כדי שחס וחלילה אוכל להתבונן בעצמי. או, יש לפעמים אנשים שמרוב טיפול ותרדה עולמית, אם הם היו מצויים שתי דקות במצב שבו הם יכולים לחשוב לבדם על עצמם, היו אולי מתאבדים מרוב ייאוש.
זה בתוך הישיבה אתה
בעבוד. מה זאת אומרת בתוך הישיבה?
בתוך הישיבה, אין
אדם זמן. תלוי, כן. פעם שמעתי הרב שלמה אבינר סיפר, הנה תלמיד חדש הגיע לישיבה. נו, אז מה הוא עושה? הוא לומד. כל הבוקר הוא לומד. נו, ומה קורה אחרי הצהריים? אחרי הצהריים הוא לומד. ומה עם הערב? בערב הוא לומד. האם הוא גם מבין? לא, אין לו זמן, כי הרי הוא לומד כל הזמן. זה הוא לא יכול. כן? אז זה לא רק עניין של להבין, יש גם עניין של להבין מי הוא. כן? אז בתוך הזמנים של הלימוד, יש גם אותם הזמנים שבהם האדם אומר, עושה סטופ, רגע, איפה אני עומד? זה רגעי חשבון הנפש. הם חשובים, וטוב יעשה האדם אם יהיה לו זמנים לזה. אני מכיר את הנפחם, שכל דבר עושה על מחשב, כולל חשבון נפש שלו. זה מתוכנן, יש לו זמן שבו הוא מכניס למחשב את כל החשבון נפש היומי שלו. כן? זה חשוב. זה נראה אולי קצת מלאכותי, קצת מצחיק, אבל זה בעצם מציל את האדם מהרבה הרבה בעיות. אם כן, זה הטיפול והטרדה העולמית, זה בבחינת בן אדם למקום. השני, השחוק והלצון, זה בבחינת בן אדם לעצמו, והשלישי, החברה הרעה, זה בן אדם לחבר. אז כפי שאומר רמח"ל, נדבר בהם אחד לאחד. הנה, הטיפול והטרדה. כבר דיברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. וחכמים עליהם השלום, בראותם זה אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. מה זה ממעט בעסק? לא לעבוד יותר מדי.
פרנסה.
כן, פרנסה. עכשיו, חכמים לא אמרו, אל תתפרנס. כי אם יגידו לאדם, אל תתפרנס, אז מה יקרה בסוף? אז הוא גם לא יעסוק בתורה. ודאי. אם כן, הוא מוכרח להתפרנס. אבל הווה ממעט. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם. לצורך פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח מקום אל עבודתו. על כן הצטווינו לקבוע עיתים לתורה, וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע לזהירות, ומה אמר רבי פנחס, תורה מביאה ידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל, והוא מה שמוזל ולא עם הארץ חסיד. וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו. וכמו שאמרו ז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. מה זה תבלין? רפואה. כן, תבלין פירושו רפואה במקרה הזה. כן, כלומר, היצר הרע מדומה פה למכה, וצריך רפואה לאותה המכה. כן, מה אתה אומר? לא, יצר הרע זה לא הבחירה החופשית. יצר הרע זה כוחות הנפש הרעים. יש בנו כוחות נפש.
רעים?
אסור, לא ברור שהם רעים. כוחות הנפש האלה, אם אתה נותן להם לשלוט בך ולקבוע לבדם את התנהגותך, יביאו אותך לרע. כלומר, יצר הרע של עצמו זה לא דבר רע. מה? הוא העיקר. האמת היא, המהר"ל אומר יותר מזה. הקדוש ברוך הוא ברא רק את זה. לא ברא משהו אחר. רק את היצר הרע. צריך להבין מה זה יצר הרע ומה זה התבלין. בדרך כלל תבלין זה לא תרופה. כשאומרים תבלין, מה זה? זה מאכל קטן, שכשלעצמו לא אוכלים אותו בכמויות, לא אוכלים כפיות של תבלינים, אבל הוא מאפשר לאכול בכלל. כלומר, יש מאכל שלבדו הוא תפל, בזכות התבלין הוא הופך להיות ערב. אז מה זה שהתורה היא תבלין ליצר הרע? שהיצר הרע זה העיקר, והתורה זה קצת, אבל זה משנה את האופי של כל היצר הרע כולו. כלומר, כוחות החיים הם עיקר החיים שלנו. יש בנו כוחות גדולים.
בדיוק
הכוונה. כן, בדיוק הכוונה. אבל זאת אומרת שזה לא רע. יש בעצם שלוש תאוות באדם. כן, שבעלי המוסר מדברים עליהם. תאוות האכילה, תאוות המשגל ותאוות הממון. אלה הם שלוש תאוות מצויות באדם. האם שלושתן הן רעות? הן לא רעות. התאוות האלה הם קיומו של האדם. בלי התאוות האלה, האדם לא היה חי, האנושות הייתה קלה. כן? אבל יש צורך בתורה כתבלין, כדי לתת מקום נכון לכל הכוחות האלה. להשתמש בהם באופן של קדושה. אז זה מה שאומר גם פה. כן. כן, הנצרות אומרת שזה רע. כלומר, מכיוון שכל אלה מביאים לחטא, אז עדיף להיות בלי זה. כן. נזירות, כן. היו אפילו מהנוצרים הראשונים שהיו מסרסים את עצמם. בגלל שהם לא רצו שיצר הרע. כן. והתורה אמרה, פרו ורבו, המצווה הראשונה. כן. ברור. והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו, אלא רפואה זו. כלומר, הייתי אומר יותר מזה, אדם ללא יצר הרע הוא אדם חולה. כן, אם יש אדם בלי יצר הרע, שילך מהר לרופא, שייתן לו שתי זריקות של יצר הרע, לפני שהוא יתעוות לחלוטין. חשוב שיהיה. מה?
אה?
אז הוא חולה. אז הוא חולה. כן? הוא אדם לא נורמלי. הוא זקוק ליצר. כי בלי זה הוא לא חי. זה מה שאומרת כאן הגמרא. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין, כדי שיוכלו לאכול אותו. אז זה משהו אחר. אדם צריך להיות משוחרר מן היצר הרע שלו. אתה הבנת את ההבדל? צריך שיהיו לו כוחות חיים, רק שהוא שולט בהם. הוא מחליט מתי להפעיל אותם, מתי לא. כן, יצר זה כוחות חיים. למשל, אהבה זה כוח חיים. אבל יש הלכה, מתי חייבים לאהוב, מתי לא חייבים, מתי מותר לשנוא, נכון? זאת אומרת שזה דבר נשלט. אני אחליט לאהוב, אני אחליט לשנוא. איך אתה יכול להחליט שיהיה לך דבר שאין לך? אם כן, חייב שיהיו בך אוצרות של אהבה, שתדע להפעיל אותה מתי שאתה רוצה.
אבל
היצר
אמרתי
לעצמו,
אני לא עולם. אני לא שבץ עליו, הוא צריך רע בעולם.
כשיצר הרע פועל לבדו.
יהיה רע בעולם.
מה הוא?
יהיה
רע בעולם. יהיה רע בעולם, נכון. אבל כתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, בשני יצריך, בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. יש... לא, יצר טוב זה עוד, כיוון אחר לגמרי. היצר הטוב זה כינוי לנטייה של האדם לתת. מה? אני רוצה לתת, זה נקרא יצר הטוב. אני רוצה לקבל, זה נקרא יצר הרע. עכשיו, מי שרוצה רק לתת, אז הוא משוגע. הוא חושב את עצמו אלוה. כי היחיד שיכול לתת בלי לקבל, זה הקדוש ברוך הוא.
אמרת שהבת יותר יצר
הרע. מה? יצר הרע? מה?
יצר הרע, חיים
לזה. לא, אמרתי שזה כוח. לא, 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 לא. לא אמרתי שזה יצר הרע. אהבה או מין? זה שני דברים. אהבה לא אמרתי שזה יצר הרע. כן? יצר הרע זה כל אותם הכוחות שנותנים לנו שורשים בעולם הזה. יכולת להיות פה. כן? כי אם לא היה לנו יצר הרע, היית נותן לנפש שלי לעשות מה שהיא רוצה, היא עכשיו כבר הייתה עוזרת. כי היא בת מלך, היא רוצה לעלות למעלה.
אבל יצר הקיום.
יצר הקיום, יפה. תגיד, במקום יצר הרע, תגיד יצר הקיום. עכשיו, מי שאצלו יצר הקיום הופך להיות הגורם הבלעדי של, של התנהגותו, הוא רשע. ברור? אז מי רע, שזה דבר טוב, הוא הופך להיות רשע. אז מה צריך לעשות כדי לתקן את הרשע? להוריד ממנו את השין, כדי שיחזור להיות רע. זה מה שאמרו. על הרשע בהגדה של פסח, אקהה את שיניו. זאת אומרת, תוציא לו את השין, שיניו, כן? ואז הוא נשאר רע, ואז הנטייה הטבעית, הנטיית רע, היא, אנחנו יכולים לסדר איתה, היא בריאה. מה אתה אומר?
זאת אומרת, השין הזה זה גם הפנימיות, זה
הפנימיות. כן, זה הצד החזק של... כן, כן, זה פנימי, כן. מה? מי אמר הרב צעיר פה? מה? שם.
תשים ממנו את העיקר שלו, את
הגוף, את ה... תשין, תשין.
כן, שלוש
קריאות. נו, אז מה אתה רוצה מהשלוש? כן.
זה
הגעסתי, אולי,
כמו הבנה. זה היה סיבה למרבות, שהיה אובדן שליטה על כל שלושת
היצרים האלה. בדיוק. שהם השתתו.
גזרו על עצמם.
לכן הוא היה את התקנה. לא היה את התקנה. למשל, האם האידאל של היהדות זה לאכול או לצום? מה אתם אומרים? לאכול. והראיה... שהתכלית של יום הכיפורים זה הסעודה של הכהן הגדול במוצאי הצום, נכון? כן? ויום טוב היה עושה לביתו בצאתו בשלום מן הקודש. כן? עד כדי כן. מה? כן, זה יפה מאוד. כלומר, יותר מזה, יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין במוצאי יום כיפור. דווקא. כן? סעודה חגיגית. עם מפה לבנה ונרות, מה שאתם רוצים. כן? זה מצווה.
מצווה?
זה לא בתרי"ג מצווה, זה מצווה דרבנן. כן, אבל מצווה.
כן, אבל זה לא התכלית
שלו. זה התכלית.
מדברים גם על התורה לא
כבר. כי התורה מדברת על דברים המובנים האלה. הסעודה, אגב, של מוצאי יום כיפור כתובה בתורה. לא. שמחת תורה. שמחת תורה זאת ההצלחה של יום הכיפורים. זה מה שאומרת הגמרא. עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך. נכון? זה שמחת תורה. זאת אומרת, המטרה היא לאכול. אבל אתה צריך להוכיח בזמן מסוים שאתה מסוגל להשתחרר מן התלות באכילה. אם אינך יכול להסתדר בלי לאכול, אז אכילתך היא שיעבוד. אם אתה אוכל כמשועבד, אז אתה בהמה. לכן, יש יום הכיפורים, כהדרכת מעבר, תוכיח שאתה יכול לחיות בלי הגוף. אז מה? אז מה אם זה הדין?
בן אדם שהוא אוכל, מצווה, אוכל יום שישי בערב, עובדית, אוכל, אוכל.
מה זה יום שישי בערב? זאת אומרת, ליל שבת. ליל שבת. ערב שבת זה יום שישי. מה שאומרים, הערב שבת, יותר נהיה יום שישי. זאת אומרת, ליל שבת.
בן שבת אוכל, 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 טעים לו, הוא נהנה, אוכל עוד, אוכל עוד, הוא מקבל כיף בעצם. אז הוא כבר אכל עם יצא הרע.
לא. יש לו מסירות נפש.
הוא
מוכן להקריב את הבריאות שלו בגלל מצוות עונג שבת. בסדר? מעשה ותלמיד שהגיע לרב סיודה קוק בליל שבת, מילאו לו את הצלחת. טוב, הוא אכל. אחר כך הוא רק גמר, מילאו לו עוד פעם. פעם שנייה, אכל קצת יותר ליד. פעם השלישית, עוד פעם מילאו לו את הצלחת. ואז הוא אכל קצת ודחף קצת. אמר לו הרב סיודה, למה אתה לא אוכל? הוא אמר, כי אני לא רעב. בשבת אתה אוכל בגלל שאתה רעב? בשבת לא אוכלים בגלל שרעבים. אז זה מסירות נפש. לכן, בברכת המזון של שבת, לכן בברכת המזון של שבת מוסיפים רצה ואכליצנו. מה זה ואכליצנו? רפאנו. כי אנחנו חולים מאכילת השבת. לא, זה מחלה. אדם אוכל בשבת, הוא חולה. כי הוא אוכל יותר מכדי יכולתו. ולכן צריך להתפלל על הרפואה. ולא אמרו, לא לאכול. יש ענה. אבל ההנאה יכולה להיות על חשבון הבריאות גם. אדם נהנה לאכול הרבה. כן? יש מצלת ענה. מה? כי זה אחר כך. כן? אכול ושתו, כי מחר נמות. והנה פשוט הוא. אז אני חוזר פה לנושא של הרמח"ל, שבראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הדין, והנה פשוט הוא. שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל זולתה, אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כי הנה, היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. מעניין, מה זה מבלי ידיעתו של האדם? זה עיקר היצר הרע, זה מבלי ידיעתו של האדם. כי ברגע שהיצר הרע נחשף, הוא כבר לא קיים. כלומר, עיקר העבודה, גם פסיכולוגים יודעים את זה. יש הרי כל מיני מערכות ששולטות בנפש האדם, מערכות מנטליות, שגורמות לו להתנהג בדרך כלל כמו משוגע. כן? רוב בני האדם שבויים בידי יצרם הרע, בגלל שאינם יודעים את הסוד של התפקוד שלהם. אבל ברגע שהם ידעו איך הם מתפקדים, מיד הם שולטים בזה. קראתי פעם כתבה על איזה פסיכולוג חרדי שטיפל במקרים, ודווקא בהצלחה רבה, מקרים של בנות שלא הצליחו בשידור. מדובר בחברה שבה אחרי 3 פעמים האדם צריך להגיד אם הוא מעוניין או לא. אחרי 3 פגישות קצרות צריך להחליט, רוצה את הבן זוג הזה או לא. ושם יש סיפור מאוד מעניין על בחורה שניסתה להתחתן, כל פעם זה לא הלך. אמר לה הפסיכולוג, אין בעיה, במשך שבועיים תקחי מחברת וכל דבר שאת עושה במשך היום תכתבי, כל דקה מה שאת עושה, עכשיו עשיתי ככה, עכשיו עשיתי ככה, עכשיו עשיתי ככה. אחרי שבוע התקשרה הבחורה אל הפסיכולוג, אמרה, אני רוצה להגיד לך שאני לא אבוא בעוד שבוע, וחוץ מזה שאני מזמין אותך לחתונה. זאת אומרת שברגע שאדם מסתכל על עצמו מבחוץ, למשל, על ידי רישום, מסתכל במחברת, הנה זה מה שעשיתי, פתאום הוא מתחיל להבין איפה התפקוד היה לקוי, מהי הטעות שחוזרת על עצמה תמיד, ואז ממילא זה כבר לא פועל. זה בדיוק מה שאומר כאן הרמח"ל, מבלי ידיעתו של האדם, בגלל שאין ידיעה לאדם, הולך הוא מתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל תחבולות שבעולם, ולא ייקח הרפואה שנבראה לו, שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, אלא כשימות בחטאו וטובת נשמתו. הלמה זה דומה לחולה שדרש ברופאים, והכירו חוליו, ואמרו לו שייקח סמזה, והוא, מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא, וייקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים. הלא ימות החולה ההוא ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי היצר הרע וכוחו המוטבע בו, אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. איזה תורה? הלכות עדים זו במין? מה?
כל תורה.
לא, לא כל דבר בתורה. יש חלקים בתורה שמסבירים לאדם מי הוא, כן?
לא,
לא מדבר על זה. לא נראה לי שעל זה מדבר. אבל אם אדם, נגיד, ילמד, ישקע בהלכות בשר וחלב, כן? וכל הפלפולים המתייחסים לזה, רחוק מאוד הוא שדרך זה הוא יגיע גם לתיקון הנפש. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה רחוק מאוד. ברור, אם הוא לא יתבונן, אז הוא רק ידע, כן, מה קורה בנת ברנת דהיתרה ונת ברנת דהיסור.
מה שיצא
אבל, תורת הפלין, תבלין לאותה
תורה
נוסקת באותו
בעיה
שיצא אבל. ודאי, זה הכוונה. מי איפה יניחה, ויקח מה שיקח זולתה ויחיה, ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברע ורחוק מן האמת ערך גדול, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. לא, זה כל התורה כולה, כשאני אומר, במוסר זה יותר ברור. ברור שעצם קיומה של מצווה זה משנה משהו באדם. כן, עצם זה שאני נזהר לעשות רצון בוראי זה כבר משהו חדש. קל וחומר, כשנדובר למשל בשר בחלב, בשר בחלב זה נכנס לגופו של האדם. אז זה ברור שהזהירות מן המאכלות האסורות זה מונע טמטום הנפש. ובאופן ידוע, כל חלקי התורה כולה יש להם השפעה כלשהי על מהלך הנפש. אבל לא כל דבר.
אולי זה קשור
לתורה
שלא נשמע. למה? אני פעם אלף שחיים שמסביר לי הרי האור שבא בצורה לבוקר.
כן, מה אור?
זה
דווקא
תורה נשמע.
נו. כן, יכול להיות. אבל אני אומר, גם בתורה שלא נשמע, לימוד המוסר למשל הוא מאוד עוזר.
כן, אני אומר.
או הלכות בין אדם לחברו. כל עניין בין אדם לחברו, יש בהם משהו שפועל ישירות על הנפש.
מה זאת אומרת ש... כשאדם מודע לעצמו, אז יצר הרע
כבר שלו. אם אתה יודע איך אתה מתפקד.
עדיין יצר הרע יכול לשלוט
על
זה?
לא. אז הוא כבר לא שולט. אני אביא לך אולי...
מה זאת אומרת שאני יודע איך הוא מתפקד?
למשל, אתה רואה בן אדם שכל פעם כועס. כל פעם שעושים כך, הוא כועס. וכל פעם הוא אומר, עכשיו אני לא אכעס, והוא כועס. נכון? ואז הוא שואל את עצמו, איך זה קורה לי? כל פעם אני מבטיח לעצמי שלא אכעס, ואני בכל זאת כועס. וזה בגלל שבתוך הסיטואציה הוא לא ניתח מהי הנקודה שכל פעם מכשילה אותו. יכול להיות שהצופה מן הצד יכול לראות כל פעם מה הדבר שעומד לקרות, ואז היה יכול להזהיר אותו, הנה פה הנקודה שבה אתה עומד להיקשר, ואז אם הוא היה יודע, הוא לא היה נשאר.
אז היצר
היה יכול להגיד, ונעזור
פה מהנקודה.
לא, אבל ברגע שאני יודע שאני אוהב את הנקודה, אז זה כבר לא אין לזה אותו טעם. כן? אז אני יודע שקרה זה, אז אני כבר לא רוצה. מעשה בפסיכולוגים, היום יש לי סיפור עם הפסיכולוגים. מפורסם בשם דרייקורס, שמעת עליו? תלמידו של אדלר, שמעת עליו? אדלר. אדלר הוא לא בימינו, הוא מת. היה יהודי. אבל אדלר היה תלמיד של... לא רק, בכלל בפסיכולוגיה, הוא היה תלמיד של פרויד, חלק עליו. לכל פנים היה לו תלמיד גדול בשם דרייקורס, שגם הוא מת. גם היה יהודי. כולם יהודים. כנראה שלא כדאי ללמוד פסיכולוגיה, בסוף מתים. זה גם. ידוע שהמלפפון הוא אויב האנושות. כל מי שאכל מלפפונים לפני 200 שנה מת. עכשיו, אגב, עם דרייקורס היה פעם באונייה באוקיינוס האטלנטי. באוקיינוס האטלנטי אז היו עושים קרוז, שבועות. ואישה אחת אמרה לו, אתה יודע, פרופסור דרייקורס, כל פעם ש... זה ממש נורא בשבילי נסיעות באונייה. אני מקיאה כל הזמן. ואז שאל אותה, פרופסור, תגידי, גברת יקרה, מדוע את רוצה להקיא? אני רוצה להקיא? הלוואי ולא הייתי מקיאה, אבל מה אפשר לעשות? שנסיעות באונייה, הן גורמות לי את המצב הזה. אז הוא אמר, תראי, יש לי הצעה. כל פעם שתקיאי, אני מתחייב לתת לך דולר. דולר לכל הכר. כמה היא הרוויחה?
דולר.
היא לא הרוויחה כלום. היא הפסיקה לב. למרות שאדם משוכנע שהדבר הוא בלתי נשלט. אבל ברגע שישנה איזושהי כדאיות כלשהי, אפילו דולר, יש כדאיות לתופעה, אז היא הופכת להיות באופן מודע קצת נרצית, ואז האדם מגלה שזה תלוי. ואז הוא לא מכיר.
האם נרצית, אתה יכול לשלוט בה?
הרי שזה דבר נרצה, ודאי שזה דבר שאני שואל. אבל ברגע שאתה אומר לי, אני יכול להרים את הכוס הזאת או שלא להרים אותה, אז ודאי זה נשלח. אבל אם אני אחשוב שאני מוכרח להרים את הכוס, יש איזה תפקוד פנימי שאצלי שמחייך להרים, אז אני לא יודע שזה נשלח.
כן, אבל אפשר לדור, מפה שהספינה, מה זה היה, כאילו...
זה תלוי בה, היא השיגה מן ההכרה הזאת משהו, היא לא ידעה רק שהיא משיגה את זה.
לא, אני לא מבין, אבל הטיטול של האונייה זה גורם להכרה, לא?
לא, עובדה שיש אחרים שזה לא גורם להכרה.
אתה
חושב
שזה
נטייה? נטייה, אבל השאלה אם הנטייה הזאת היא נשלטת או לא. עובדה, פה זה סיפור היסטורי מה שאני אספר לך.
אני חושב שהיא קיבל מהספינה. יש בעלת
נגיד בתואר, בתואר של שיקי. מאיפה הוא קישר את הספינה לרצה? יש לי שאלה אחרת אליך. הסיפור הזה הוא סיפור היסטורי, מה אתה רוצה? אתה רוצה להקשות על המציאות? על המציאות לא מקשיב.
אז נבין,
אתה... בסדר. אני אומר, פה הדבר הזה הוא...
אני אעשה למישהו, אני אעשה באוטובוס שמקיא דולר, אני אעשה לי גם דולר, או ש...
לא, לא, לא. אתה מקיא באוטובוס?
אם אני אמצא ב... אני קורא לו פעם ילדים.
נו.
אם מישהו אחר יקיא ילדים, אני אעשה לו דולר, כל פעם שהוא יקיא, הוא גם סיפור...
נכון. נכון.
בסוף אתה קפצה לבוא
בגלל. יותר מזה, אני השתמשתי בזה פעם. כן, כלפי מישהו, אספר לך אולי בהזדמנות מה קרה. פעם, זה בו בית כנסת, אני לא יכול לספר את כל הפרטים, אז סיפור קצת מגעיל. אבל פעם בחור שעשיתי לו את זה, זה עבד, מה זה פיקס? טוב. עכשיו, זה מה שאומר כאן, מה אני יכול לעשות? יש בגמרא גם, סיפרתי לכם את זה, על רבי חגה שרצה לשתות ביום הכיפורים, לא? לא זוכרים? לא זוכרים? הנה, הוא זוכר. מה? כן, הוא היה חכם אחד שרצה לשתות ביום הכיפורים. רבו אמר לו תשתה, ואז הוא לא שתה. כן. זה, האמת היא, זה גמרא... זה גמרא במגילה. יש גמרא במגילה. לגבי האדם שיצרו מתגבר עליו, מה יעשה? אז הגמרא אומרת, ילבש שחורים, קודם כל זה אומר שסתם יהודי לא לובש שחור. כן? זה הנחת יסוד. הגמרא אומרת, אם יצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים. כן? וילך למקום שלא מכירים אותו, ושם יעשה מה שליבו חפץ. אז זה מחלוקת רש"י ותוספות מה מפירוש הדבר. רש"י אומר שהכוונה, שמכיוון שהוא לא יכול להתגבר על העבירה, אז לפחות שלא יהיה חילול השם. זו הסיבה ששולחים אותו למקום שהוא לא מוכר, ושהוא נראה כמו מישהו אחר, לפחות שלא יהיה חילול השם. אבל העבירה הוא יעבור. איך אומר רש"י? התוספות אומרים, לא יכול להיות. חס ושלום לא הותרה עבירה, אלא מתוך שלובש שחורים וגולה ממקומו, ליבו נכנע ונמנע ולא עובר את העבירה. עכשיו, שאלה קטנה, מי צודק? רש"י או תוספות? לך שניהם. לא, אומרים לו כרש"י, ואז הוא עושה כמו תוספות. זה הכוונה. אומרים לו כמו רש"י שהותרה העבירה, ואז ממילא זה כבר לא יצר הרע. אז הוא לא עושה. כן, מצב? הוא משתמש בזה לטובה. אין כוח שהוא לרע באופן מוחלט. כל הכוחות שבנפש אפשר למצוא להם אפיק בהתר. כן, זה גמרא מפורשת על ילטה, אשתו של רב נחמן, במסכת חולין דף קוף דלת מלי, באזור הקופים, עמוד ב' למטה. זה שזה עמוד ב' למטה אני זוכר, שזה בקופים גם כן. אבל קופה או קופ ד' משהו, תבדוק. ילתה אשתו של רב נחמן, אמרה לבעלה רב נחמן, קל דאסר לן רחמנה שרה לן. כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, הוא יתיר לנו. אסר לנו דם נידה, יתיר דם בתולים. אסר לנו את הדם, יתיר לנו את הכבד. אסר את החלב, יתיר את העלייה. אסר את החזיר, יתיר דם שיבוטה. אסר את אשת איש, יתיר נשואה בחיי בעלה, גרושה בחיי בעלה. אסר אשת אחיו, יתיר את היבמה. בעינה למחל, בשרה בחלבה. אני דורשת ממך לאכול בשר בחלבה. תמצא עכשיו פתרון. אמר לשמעי, זבי כולה, כך לאמר משרתים, לצלוט לה עתינים של פרה. כן? עתינים של פרה זה כשר, ואפשר, יש לזה טעם של בשר בחלב. עכשיו, למה הגמרא מספר את הסיפור הזה? האם נספר לנו שילתה אשתו של רב נחמן הייתה נודניקית? זה אפשרות אחת. האמת היא שהיא הייתה אישה מאוד מיוחדת, כן? כתוב בגמרא שפעם אחת רב נחמן לא שלח לה כוס של קידוש. אני שברה 400 חביות של יין של בעלה. 400 חביות של יין זה יותר מליטר. כן? 400 חביות זה המון כסף. היא שברה. למה נפגע? כן? אז זה יכול שרב נחמן בריאה שהוא שמע שהוא צריך להביא בשר בחלל, אז מיד חיפש איזה שהוא פתרון. אבל...
שרו
לו את חביות? אבל רב נחמן היה אדם עשיר. היה חתנו של הרש גלותה, כלומר, הייתה הבת של הרש גלותה, שהיה מין מלך של היהודים באותם הימים. אבל אשתו של רב נחמן, מה שהגמרא רוצה להגיד, אשתו של רב נחמן ילטה הייתה אישה אידיאליסטית. היא לא יכולה לקבל שיש משהו בעולם, טעם כלשהו במציאות, שהוא מחוץ לאפשרות התיקון, שהוא מחוץ לכלכלה האלוהית. לכן היא אומרת, חייב להיות, אם לא זה חילול השם, שיש אפשרות לאכול בשר בחלב. לכן כל הכוחות מוצאים את הדרך שלהם. יוצא לפי זה שאין לך דבר שאין לו מקום. רק שאלה, מהו המקום? כן, מה אתה אומר? שמה ש?
שיהיה עשירים.
כן, נו.
שמה היה אהבה בעולם, זה בסדר הדבר.
נכון, נכון. לכן יש אהבה בשיר עשירים. כן. כן הדבר, אז איפה היינו? מי איפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה. ודאי שחושך חומריות ילך ויגבר עליו מדריה אחר מדריה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת ערך גדול, שאפילו ירואה דברים לא היו לו עליבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה בראותו דרכיה, ציווייה ועזרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררו שיביאהו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זל, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מה חזירו למותה, והנה בכלל זה גם כן קביעות העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו, כמו שכתבתי למעלה. ומלבד כל זה, מה שישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדהו, אלא יוחז בו מיד ולא ירפהו, לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. וזה המפסיד, כלומר הדבר הזה שגורם להפסד מידת הזהירות, אף על פי שהוא היותר כללי, הנה הוא היותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. כלומר, ברגע שיש לך החלטה שיהיה לך זמן, אז יש זמן. זה הדבר הקל ביותר שאפשר לעשות.
זמן לחשוב?
במה שאתה רוצה. זמן לחשוב, זמן ללמוד. כלומר, יש כלל, אני סיפרתי לכם כמה פעמים, שכשאומרים אין לי זמן, זה שקר. אין דבר כזה, אין לי זמן. אלא יש לך זמן למשהו אחר. כלומר, אם האדם יחליט שיהיה לו זמן, אז יש לו. למשל, אם אדם אומר, אני עכשיו אין לי זמן, אין לי זמן ללמוד, כי אני רוצה לישון. אם אני צריך לישון, אז אין לי זמן ללמוד. אבל אם פתאום יגידו לו, תשמע, יש שריפה בבית, הוא מיד יקום כדי לחבות את השריפה. נכון? הסימן שיש זמן, רק שהוא החליט, במקום לחבות שריפה...
סדר עדיפויות.
כן, זה יש לו סדר עדיפויות. במקום ללמוד, הוא רוצה לישון. אם זה היה חשוב לו כמו דלקה, אז הוא לא יודע. נכון? מספרים על זה יהודי אחד שהגיע לרבי מקוצק. אמר, אני מאוד עייף, כל הזמן אני עייף. שאל אותו הרבי מקוץ, כמה זמן אתה ישן כל לילה? הוא אמר, 4 שעות. אמר לו הרבי, זה יותר מדי, צמצם לשעתיים. נפוליאון, למשל, להבדיל, הרשע הזה, הוא היה ישן שעתיים בלילה.
זה גם הרב כדורי
כך. הרב כדורי ישן, טוב, אצל זקנים זה אפשרי, זקנים ישנים פחות. אני לא יודע כמה זמן ישן הרב כדורי, אבל זה יכול להיות, הוא בן 100 הרי הרב כדורי. אז אנשים זקנים ישנים מעט מאוד. אבל אני אומר, נפוליאון שמת יחסית צעיר, אבל היה אדם שהחליט להספיק הרבה דברים בחיים שלו. אז הוא לא היה עייף, הוא פשוט צריך רק שעתיים לישון. הגמרא מספרת גם להבדיל על דוד המלך את הדבר.
גם העייפות זה אמרת, אבל אני לא אהיה עייף, אני אחיד שאני רוצה
להיף? לא ממליץ את זה לכולם, כן? אבל אני אומר, יש שליטה מסוימת גם על המערכות האלה. כן? כי לפעמים אדם יכול לישון שעתיים ולהיות עייף, או 5 דקות ולהיות בריא. זה תלוי בגישה שלו אל השינה. מה הוא מחליט שהשינה הזאת תעשה לו. מה? יש אילוצים, אני אומר, אבל צריך ללמוד, לאדם יכול ללמד את עצמו, להסתפק ב5 דקות של שינה, ושזה יהיה שווה שעה אחת. אפילו חכמי הביולוגיה היום אומרים את זה. שיש זמנים בשינה שהם שווים מבחינה איכותית יותר מכמה שעות. רק צריך לדעת לתפוס אותה.
אנשים מצבים לך על היד בצהריים, זה מספיק לך את הידוך...
כן, אבל להיזהר משטויות, לא לשבור את הגוף, כן? כל דבר צריך לדעת מה הגבולות. מה? עכשיו, המפסיד השני. אח השני, הנה הוא קשה מאוד. והוא השחוק ועל הצום. כי מי שטובע בם, הוא כמי שטובע בים הגדול, שקשה מאוד להימלט ממנו. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדעת שמושלת בו. והרי הוא כשיקור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם עורמה או לנגם, כי אינם מקבלים הנהגה. והוא מה שאמר שלמה, המלך עליו השלום, לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה, וחכמים זיכרונם לברכה אמרו, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. עכשיו זה יש בספר תהילים, תיאור כזה. אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים, ודרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. והיה כאשר. אם כן, יש לנו פה ארבעה אנשים שמתוארים בספר תהילים פרק א'. הם רשעים, או חטאים, או לצים, או צדיקים. ארבעה סוגי אנשים. רשע, חטא, לץ וצדיק. עכשיו, מה קורה לארבעתם? אז המזמור ממשיך ואומר לנו מה יקרה להם. והיה, אז הוא כן על הצדיק, כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועלו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. כן, יש לנו תיאור של האחרית של הצדיק. הוא, מי שעלהו לא ייבול. כן, זה דבר מפתיע, עלה שלא נבל. מה זה עלה שלא נבל? העלה בדרך כלל הוא נובל, למה? כי הוא מפנה את הדרך לפרי. כן, העלים של הפרחים נובלים כדי לתת מקום לפרי לגדול. אבל אצל הצדיק אין קליפה ותוך. כלומר, גם הקליפות שלו, גם קליפות החיים שלו, הם חלק מן החיים שלו. זה הזכות של הצדיק. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, אשר ידפנו רוח. להיות מוץ, דבר מאוד מעניין. מוץ זה מסביב לחיטה. כשחיטה גדלה, אז בהתחלה יש כוח חיים, שמחיה גם את הגרעין וגם את המוץ. אבל עם הזמן, הגרעין נשאר והמוץ נדף ברוח. כלומר, מגיע הזמן שבו מתברר שהרשעים נעלמים מן העולם. כלומר, הגורל של הרשעים הוא טרגי. אבל יש תיאור של מה שקורה לרשע. כן? כי אם כמוץ אשר ידפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט. מה פירוש הדבר לא יקומו רשעים במשפט? הם מגיעים למשפט, אבל אין להם תקומה בו. אז למה הם מגיעים למשפט? שלא יגיעו בכלל. למה הם מגיעים? כי יש לרשע זכות להגיע למשפט. כי אמנם יש לו סולם ערכים שונה מזה של הצדיק, אבל הוא רוצה לדעת, יש לו זכות לדעת למה. לכן מביאים אותו למשפט, אף על פי שאין לו תקומה בו. מה המשך הפסוק? על כן לא יקומו רשעים למשפט, וחטאים בעדת צדיקים. אז מה זה אומר? שהחטאים יש להם תקומה במשפט או לא? יש להם, אבל לא בעד הצדיקים. כי החטא זה אדם שסולם הערכים שלו זהה לזה של הצדיק. אז, אבל הוא חטא. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, הוא נכשל בעבירה, אף על פי שסולם הערכים שלו הוא זה של הצדיק. אז לכן יש לו תקומה לעומת הרשע, אבל אין לו תקומה לעומת הצדיק. כן? וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים טובל. אם כן, המזמור אומר לנו מה תהיה אחריתם בעולם הבא, כנראה, של הרשע, הרשע והחטא. והלץ. נשכח בדרך, למה? כי הלץ כבר קבע את גורלו בעולם הזה. כי עבור הלץ אין שום דבר חשוב. אז גם אין משפט. יותר גרוע, בוודאי. הוא כמו, אפשר לומר, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. שאומרת שאין משמעות לכלום. אפשר להגיד, להיות לץ בצורה חכמה ונבונה מאוד, מסודרת מאוד, מבריקה מאוד, אבל זה לץ. יש פילוסופיה של לצנות. לכן הוא כמו צל. לץ, אותיות, צל. לץ זה מי שאומר שאין דבר חשוב.
לא קשור לצחוק או משהו?
זה תלוי איזה צחוק, אם זה מילתא לבדיחותא, או שזה ליצנות, זה השאלה. אפשר להגיד לציניות. מה? ניהיליסט. לא, ניהיליסט זה לא לגמרי ברור, כי ניהיליסט אומר, יש חשיבות לכלום, כן? זה לא... כי הניהיליסט מוכן לפחות להשקיע בהרץ. הלץ אומר, בשביל מה? כן? אפילו זה לא, כן? כמו שפעם, הייתה פעם, היה פעם מרצה לפילוסופיה של האבסורד בסורבון, נתן שיעור מבריק, שבו הוא הסביר לקהל מרותק שאין משמעות לכלום. בסוף ההרצאה הוא יצא, מישהו רצה לשאול אותו שאלה, הוא אמר לו, אני לא יכול, כי אני ממהר למזכירות לקחת את הצ'ק. זאת אומרת שיש דבר אחד לפחות שלמענו כדאי לחיות, זה לתת הרצאות על פילוסופיית האבסורד ולקבל על זה משכורת. זה לפחות חשוב. מה? לא, זה סימן שהוא לא מאמין בזה. זאת אומרת, זה כמעט ולא קיים אדם שבאמת יאמר של משמעות לכלום. זה הנושא של ספר קהלת, יש על זה הרבה מה לדבר, אבל זה לא אמיתי, לומר שאין שום משמעות לכלום. תמיד יש משהו שלמענו אתה מוכן לפעול, ולו יהיה הדבר הקטן ביותר, למשל השלמת אוסף הבולים שלך. כן? לא השלמתי את אוסף הבולים, אז עדיין יש משמעות לכם. כן, מה אתה אומר? לא, זה לא עץ.
משהו בכל זה נשמע עצים, לא? כלומר, אין...
כן.
אבל שמחה זה לא...
לא, אז זה לא... איזה שמחה? השמחה הזאת, השמחה של הלץ, הוא מרוצה. זה כמו למשל החיוך של בודה. שמעת על החיוך של בודה? בודה מחייך. על מה הוא מחייך? מה התוכן? זה לא שמחה במובן היהודי של המילה, של מילוי החיים. זה כאילו בא לומר, נכון, אתה חושב שיש מה לדעת, נכון? אז תדע לך, אין מה לדעת. זה חיוך של ייאוש. טוב, אז שם ישמרנו מהליצנות.